שלום וברכה, הוא יפה, הצורה שלו
היא נוחה.
כן, זה לא כמו, זה הקודם, הוא היה כזה לא נוח. עכשיו, אנחנו בספר דרך השם. זה רבנו הגדול, רמח"ל. ואנחנו בעמוד 42. כן. בעמוד 42 באמצע פסקה ח', והעניין השורש הזה, איזה שורש? שורש הרע. כן, יש מקום לרע, אז יש שורש. ועניין השורש הזה הוא כלל כוחות שונים ישתלשלו מהם ענייני החיסרון והרעות כולם בכל בחינותיהם, בין מה שנוגע לנפש, בין מה שנוגע לגוף, בכל פרטיהם למחלקותם, ועוד נדבר מזה בחלק השני בסייעתא דשמיא. כלומר, בדיוק כמו שיש מערכת מסודרת של הטוב, כך יש מערכת מסודרת של הרע. וזה דבר קשה לקבל. זאת אומרת, אם היינו אומרים הרע הוא דבר מקרי, כלומר הטוב הוא המסודר, הרע זה כשמשהו מתפקשש במערכת. עוד איזשהו הייתה לנו נחמה לומר שהרע הוא מקרי. אבל אם אנחנו מדברים על הרע בתור מערכת מקבילה לטוב, זה יותר קשה. איך אפשר להתמודד עם רע? איך קורא לזה הרב קוק באורות הקודש? הרע העולמי המסודר.
זה אומר שהרע הוא לא היעדר הטוב.
מה, מישהו מצפצף פה?
זה אומר שהרע הוא לא היעדר הטוב.
יוצא לפי זה, כן. לא, זה יכול להיות היעדר הטוב, אבל זה בדיוק מקביל. זאת אומרת, מאחר וזה היעדר, אז זה מקביל למה שנעדר.
אבל זה היעדר מסודר.
זה היעדר מסודר, כמו שהצל הוא בדיוק לפי צורת הגוף האוצר את האור. נכון? אז בדיוק, הוא מתלבש בדיוק לפי הצורה.
אז כן.
יוצא לפי זה שיש רע עולמי מסודר.
אז זה כן היעדר.
זה כן היעדר, אבל זה היעדר מסודר. יש מדרגות בהיעדר. יש מקום חשוך מאוד, יש חשוך פחות. מה? אז זהו. השורש המשותף לטוב ולרע הוא אותו שורש. זה מה שמציל את העסק. זאת אומרת, בסופו של דבר, גם המערכת של הטוב, גם המערכת של הרע, שייכים לאותה הכוונה. מצאנו דבר דומה במסכת ברכות. במסכת ברכות כתוב, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. ירגיז, הכוונה, ישסה. כלומר, צריך לקחת את היצר הטוב ולהחליט, כלומר, זה ירגיז, זה החלטה, שהטוב ינצח את הרע. מה צריכה להיות התוצאה של זה? שזה מנצח, שהם ניצחו, נכון?
עליית דרגה.
כן, אבל אם אדם החליט להרגיז יצר טוב על יצר רע, אז התוצאה הטבעית צריכה להיות שאכן הרע נוצח. ואילו הגמרא ממשיכה ואומרת, אם ניצחו, מוטב. מה זה אם ניצחו? משמע שיש אפשרות שהוא לא ינצח. והשאלה היא איך זה יכול להיות. זאת אומרת, אם אני החלטתי שהטוב ינצח את הרע, אז איך זה שהטוב לא ניצח את הרע?
זה זמני.
לא, הייתה החלטה. אם לא, זה לא...
זה
החלטה
של... מה זה ניצחון? מה זה ניצחון?
אה? למה? תמיד. אם אני... אם יש החלטה, מה יכול לעמוד מול ההחלטה?
עכשיו,
אם אני החלטתי לטפס על ההר, אז מה יעצור בעדי? אבל את ההחלטה אי אפשר לקחת ממני. אז מה זה מספיק כוח? אבל מעניין שהגמרא עונה תשובה אחרת. אם ניצחו מוטב, ואם לאו יעסוק בתורה. מה הבעיה של התורה?
מתית את האור, יותר חזק,
לא, אל תהיו פשטנים. התורה אומרת מה טוב ומה רע. זאת אומרת, יכול להיות שהוא החליט שהטוב ינצח את הרע, אבל חסרה לו ידיעה מה הטוב ומה הרע. כלומר, אם הוא לא הצליח, זה סימן שהוא לא בירר מספיק מה הטוב ומה הרע. ולכן, אומרים לו, יעסוק בתורה, ואז ידע מה הטוב ומה הרע. כן, זאת אומרת, הוא... בדיוק. אז פתאום הוא מתפס... ואז הוא רואה שהדברים שהוא נלחם נגדם בעצם היו דברים טובים, ואז הוא בעצם לא מבין למה זה לא הצליח.
אבל איך הוא יודע שהוא
הפסיד? מה?
אז איך הוא יודע שהוא
הפסיד? הוא רואה שזה לא הולך.
איך הוא יודע?
מה שהוא רוצה לעשות לא הולך.
כן, אבל אין זה...
אבל אם מבחינתו למשל... לנסוע בשבת לים, בצורך העניין, אתה מקטין את זה,
נו.
זה דווקא דבר הרע טוב, ודבר
נכון.
הרע, אז יפה, אם הוא יקבל החלטה לעשות את זה, הוא יעשה את זה, הוא מרגיש שהוא עומד במשימות. רק הידיעה של התורה תגיד לו שזה מה שהוא עושה, הוא לא עושה.
זאת אומרת, נגיד ככה, הכוונה היא שהוא לא יודע בדיוק מדוע הטוב הוא טוב והרע הוא רע. הוא מדייק יותר, עוד לא הוברר לו עד הסוף. זאת אומרת, נגיד, דוגמה קצת פחות קיצונית, הוא יודע שלנסוע על הים זה אסור, אבל בכל זאת הוא נוסע. אז אני נשאל אותו, תגיד, אתה יודע שאסור לנסוע על הים בשבת? כן, אני יודע. אז למה אתה נוסע? הוא אומר, האמת היא שבגלל שזה לא לגמרי ברור לו שזה לא בסדר. כלומר, הוא יודע שהרבנים אומרים שזה לא לגמרי ברור לו. כי בעצם, לשחות בים בשבת זה גם נחמד. זה היום היחיד שיש לי לנוח בו. צריך לברר לו, את זה עד הסוף. אחר כך הגמרא ממשיכה ואומרת, אם נצחו, מוטב. למה זה? זה עושה רעשי? לא, זה עושה רעש. אולי בגלל הצלצול? לא? עכשיו זה נרגע, נרגע. זה לא... טוב. כן. אחרי התלמוד ממשיך, אומר, אם ניצחו מוטב, ואם לאו יקרא את קריאת שמה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שזה לא מספיק ללמוד מה הטוב ומה הרע, יש עוד משהו אחר, והוא נוגע ישירות למה שאנחנו אומרים כאן. שאומנם אני יודע שהטוב הוא הטוב, הוא מוגדר אצלי היטב, והרע הוא הרע, זה מוגדר אצלי היטב. אבל יש לי בעיה מוסרית. האם זה באמת מוסרי שהטוב ינצח את הרע? הרי בדיוק באותה מידה שיש לטוב קיום, וזה לא מוסרי לאבד מה שיש לו קיום, גם לרע יש קיום, אז אולי לא צריך לאבד את הרע? מובן? זאת בעיה מוסרית רצינית מאוד, מה?
הוא מרגיש שהוא צריך לנצח את הטוב, שלנצח את הרע מבחינתו זה להחליש את זה לעצמו כוחות?
כן, כלומר... או יש כוחות בעולם בכלל, זאת אומרת, הוא אומר, זה לא יפה. הרע קיים, הרע אוהב להחטיא אותי, וזה לא יפה לקחת לו את זה.
אז הוא מרגיש רע, הוא מרגיש שכנראה המלחמה הזאת היא פסולה באשר רע לו עם התוצאה, זה לא כיף להיות
לא? לא, בגלל שהוא מאבד חלק מן המציאות. הוא מאבד חלק מן המציאות. נכון זה רע, אבל זה חלק מהעולם. לאבד חלק מן העולם זה חבל, לא? כן? הקדוש ברוך הוא ברא את זה. נכון? אז מה הפתרון? יקרא את שמה. מה אומר קריאת שמה? שהשם אחד. מה אומר שהשם אחד? שגם הטוב וגם הרע שייכים לאותה תוכנית. כלומר, אם היית אומר, יש פה שני אלים. יש אל שהוא אלוהי הטוב, ועוד אל שהוא אלוהי הרע. מה ראית לנקוט עמדה דווקא בצדו של האל הטוב? אולי צריך להיות בצדו של האל הרע. אבל אם אתה קורא את שמה, אתה מבין שהרע לא נברא אלא על ידי האל הטוב, על מנת לכלות. אז כבר אין בעיה מוסרית בכליונו. מובן? אמנם הגמרא אחר כך ממשיכה, וזה כבר לא נוגע לענייננו. אבל אם כבר הזכרנו את הגמרא, נזכיר בכל זאת מה שהיא אומרת בהמשך. אם ניצחו, מוטב. ואם לאו, יזכור יום המיטה. מה רוצים מהבן אדם הזה? רוצים להפחיד אותו?
כן.
מה פתאום רוצים להפחיד אותו? מה? אדרבה, אם אני אמות, אז אין יותר בעיה של יצירה טוב ויצירה.
שאלה באיזה מצב?
מה זה באיזה מצב?
תשובה או של...
נגיד, לא עושה תשובה. הוא לא עושה תשובה באמת, מה רע? הרי אדרבה, כל החיים שלו הוא עשה את הרע, אחר כך מת. נו, גם הצדיקים מתים בסוף, נו אז מה? אז מה רוצים להגיד לו? יזכור עם המיטה.
איך
הוא? יום הדין. מה?
יום הדין.
יום הדין, יפה. זאת אומרת שהוא יעמוד בדין. עכשיו, מה המטרה ביזכור שהוא יעמוד בדין? האם הכוונה היא להפחיד אותו? זה יכול להיות. אבל אם המטרה הייתה כדי להפחיד אותו על זה שהוא יעמוד בדין, היה אפשר לעשות את זה בהתחלה. אם לא ניצחו, יזכור עם המיטה, מיד. מה צורך שילמד תורה ויקרא את שמה? אז רואים שיש פה מטרה אחרת בזכור של יום, בזכירת יום המיטה. יכול להיות, מה יכולה להיות הבעיה של אדם כזה שרוצה להרגיז יותר טוב על יצרה וברר על ידי התורה מה הטוב ומה הרע ומבין מבחינה תיאולוגית שהטוב והרע שייכים לאותה מערכת, לאותה תוכנית, אז למה הוא לא מצליח? לא חשקה, אז רבה, הוא רוצה שהטוב ינצח את הרע. אני חושב משהו אחר, הוא אדיש, לא אכפת לו. הוא אומר, נכון, כל מה שאתם אומרים, אתם הרבנים, אתם צודקים, אני בדקתי, כל מה שאתם אומרים זה נכון. אבל אני לא מרגיש שייך לדבר. ואני מרגיש עומד מחוץ לכל הדבר הזה. זאת חוויה אקזיסטנציאלית שמצויה לפעמים. כן, יש אנשים שחושבים ככה, הם מרגישים שאין חשיבות. אין חשיבות לכלום. והמחשבה הזאת, כן, מחשבת האבסורד. איך אפשר להוציא את האדם מזה? על ידי שאומרים לו, אתה תעמוד לדין. אם תעמוד לדין, זה סימן שזה נוגע גם לך. כלומר, אם דנים אותי על זה, סימן שזה כן שייך לי. אז זה לא מצד ההפחדה, אלא זה מצד הבירור. כן? זה לא דבר ריק ממך. שערים מעמידים אותך לדין. מובן? טוב, אבל בואו נחזור לעניין. פה אנחנו מדברים על זה שהרע הוא מסודר בדיוק באותה מידה שהטוב מסודר. כן, הרב קוק באורות הקודש, מדבר בחלק ב', בחלק הנקרא הטוב הכללי, מדבר על זה שכשהאדם מעמיק ברע, בעומק הרע, הוא פוגש את עומק הטוב. כלומר, אם אני רואה את הרע רק עד חציו, אז הרע הוא נורא. אבל אם אני רואה את הרע כולו, אז הוא לטובה. כן? בואו נראה את ה... מה?
אם ראית את כל הרע,
אם אתה רואה את כל הרע כולו, כן? ללא כל שיעור, אז אתה רואה את הטוב שעולה ממנו. אם אתה רואה רק חלק מן הרע, זה נורא. למשל, תיקח את הסיפור של הפרשיות האחרונות שאנחנו קוראים, מכירת יוסף. כל שלב הוא שלב הוא נורא. אם אתה רואה את כללות כל הסיפור, אתה רואה שכל השלבים האלה היו נדרשים כדי להגיע לתוצאה טובה. אולי זה עוד יותר טוב שזה יעשה באופן הזה. אז אם אתה תעמיק עוד יותר, אולי זה עוד יותר טוב שהאור יבוא מתוך החושך. כמו שאנחנו רואים בליל הסדר. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. הם מסביר המהר"ל, מדוע להזכיר את הגנות בליל הגאולה? הם עבדים היינו לפרעה. תדבר על זה בליל בדיקת חמץ. בליל בדיקת חמץ יהיה מצווה סיפור העבדות, בליל יציאת מצרים יהיה מצווה לספר שיצאנו משם. כן? אבל למה אתה צריך להזכיר את העבדות? או זה שמתחילה עובדי עבודה זרה יהיו אבותינו. כי יש ערך יותר גדול לאור כשהוא בא מתוך החושך. טוב, בואו נקרא את הדברים בפנים. ועניין השורש הזה הוא כלל כוחות שונים, השתלשלו מהם ענייני החיסרון והרעות כולם בכל בחינותיהם, בין מה שנוגע לנפש, בין מה שנוגע לגוף, בכל פרטיהם למחלקותם, ועוד נדבר מזה בחלק השני בסייעתא דשמיא. והנה, כלל הכוחות האלה מתנהג, לפעול או שלא לפעול, בין בכולו, בין בחלקיו, אחר העלם אורו יתברך שמו והסתר פניו. כי כפי שיעור העלם, כך בשיעור זה תינתן שליטה וממשלה אל כלל הכוחות האלה או אל חלקים ממנו שיפעלו. והנה, בהתגבר הכוחות האלה ובמושלם, ייכחש, כלומר ייחלש, כוח הטוב והתקלקל מצב הכוחות, שורשי הנבראים שזכרנו, והתחלשו הם וענפיהם. וכשיוכנעו הכוחות האלה ותינטל מהם השליטה והפעולה, יגבר הטוב. ויתוקנו שורשי הנבראים ויתייצבו במצב הטוב ויתחזקו הם וענפיהם.
יש חוק שימור כזה? זה חוק שימור?
כן. כשזה קם, זה נופל. כשזה נופל, זה קם.
זה יכול להיות ממוצע, זה יכול להיות...
ולאום, מלאום, יאמץ. ורב, יעבוד צעיר.
יש תקופת בה בעולם שזה מתחזק, זה מתחלק.
נכון.
ראית הרום מקיסריה.
כן, ירושלים וקיסריה.
כן. הם עלה
אחרונה. או זאת מיושבת וזו חריבה או להפך. שתי מיושבות, שתי חריבות, זה לא יכול להיות. כן, יש רק בעיה. בימינו, רומא קיימת. הנצרות זה קיים. ירושלים, ברוך השם, בנויה. אז איך זה יכול להיות? הגמרא אומרת שאם מישהו מספר לך ששתיהן בנויות, אל תאמין.
סימן שאחת מהן לא בנויה.
סימן שאחת מהן חרבה.
וזה רומא.
זה רומא, כמובן. זאת אומרת, הנצרות כבר נפלה, רק היא עוד לא יודעת את זה.
ברור.
ירושלים, אז דיברו על ירושלים, לא בית המקדש. ירושלים. כן. כן.
אם לרע יש שורש, סימן שיש לו מהות לפני עצמו, לא קשור לזה שזה היתר טוב.
אם לרע יש...
יש לו שורש.
יש לו שורש. כן, יש לו שורש בכוונה הכוללת. נכון. נו. יש על גבי הטוב והרע, יש עוד מישהו. כן. מה שאמרת על בית המקדש, מזכיר לי ש... פעם אני פגשתי קבוצה של, דיברתי בפני קבוצה של כמרים ונזירות, ואחת השאלות שהם שאלו אותי, הייתי איתם שעתיים וחצי, אחת השאלות ששאלו אותי זה, האם אתם תבנו את בית המקדש? ואז כשאני עניתי בוודאי, אחת הנזירות קיבלתי את אלפה. קיבשו אותו. אבל אחר כך היא התאוששה, והיא אמרה שמה שאני אומר זה לא יכול להיות. למה? כי לפי דבריך, בני אדם יבנו את בית המקדש. ויראה, לפי היהדות בעצמה, זה המשיח שיבנה. כן, אז הייתי צריך להזכיר לה בעדינות שלפי התיאולוגיה היהודית, המשיח הוא בן אדם. ואולם, לא, זה אומר שזה מה שמחריד אותם, הרעיון הזה. שבית המקדש ייבנה, אז הם יודעים שזה חורבנה של רומא. זה ברור.
אפשר אולי רק לחדד את השאלה שלו?
כן, שאל.
אין עצמאות, לכוחות הטוב אין עצמאות, לכוחות הרע אין עצמאות. אין עצמאות. כי אין נשלטים על ידי השם.
נו, אז מה?
אבל השאלה אם כוחות הרע, ההנאה שלהם, התנועה שלהם בעולם, היא תנועה דומה לכוחות הטוב.
לא, זה סוג אחר של תנועה. זה כוחות ההפקר. הרע יש בו כוח של הפקר.
וזה נובע מהיעדר?
מהיעדר,
ודאי.
כן, זה כמו תורת ההשגחה של הרמב״ם. הרמב״ם אומר, השגחה יש על האדם ולא על בעלי חיים. אחר כך הוא אומר, גם על האדם, זה תלוי איזה אדם. זאת אומרת, אבל מה זאת אומרת תלוי איזה אדם? זאת אומרת, יש אדם שמושגח מעט, יש אדם שמושגח הרבה, יש אדם שמושגח בכל אטום של האישיות שלו. נכון? זאת אומרת, כשאני לא מושגח, אז מה אני?
מופקר.
זאת אומרת שיש מדרגות של הפקרה, גם כן.
ואז זה נותן מקום לרע לחדור, זה לא חייב להיות שזה יקרה.
נכון, כוחות ההפקר פועלים באופן מופקר. כן, מה אתה אומר?
זה הסתר הפנים.
כן. כלומר, זה לא אופן ישיר של פעולה. זאת אומרת, יכול להיות שאדם המופקר יזכה בפיס. למה? כי הוא מופקר. אז מבלי, יש הסתברות סטטיסטית שהוא כן יזכה. מובן? אבל זה נורא, הוא זכה בפיס בלי כל השגחה. זה סימן שהחיים שלו לא שווים כלום.
אבל אם צדיק זכה בפיס...
או לא זכה. יש גם צדיק שלא זכה, גם זה בהשגחה. אם הוא צדיק גדול, כן, נכון, בהחלט. זה כמעשה, הוא יצטרך לשאול את עצמו, הרי קניתי כרטיס, למה לא זכי? יש אדם שלא צריך לשאול, זה להגיד אחד כזה... שהמלאכים עומדים לפני כיסא הכבוד ואומרים לו, ריבונו של עולם, תקבל את תפילתו של פלוני שמתפלל אליך שיזכה בפיס. וכל גדודי מעלה ומטה אומרים, אבל ריבונו של עולם הוא ראוי, אז מדוע אתה לא נותן לו? אז הקדוש ברוך הוא, הוא לא קנה כרטיס. כן, אז זה מי שלא צריך לשאול את השאלה. אבל אם הוא קנה כרטיס ולא זכה, זה קושיה.
אם רז
זה דר,
למה
יש דברים
שאתה עושה ואתה עושה משהו? למה זה לא רק אם אתה נמדע?
זה מה שנזביר. היעדר, יש לו תפקוד משלו. מה זה היעדר? היעדר זה לא ריק. הריק המוחלט אין לו שום הרגשה. אלא זה דווקא התערובת של הקיום ואי הקיום היא היוצרת את הרע. זה כמו שאל אם אדם נצבט, צובטים אותי. זה כואב לי או לא כואב? כואב. למה? כי אני חי. אם הייתי מת, כל צבידה שבעולם, איומה ביותר, לא הייתה עושה כלום. בואו, אז זאת אומרת שהיעדר שאנחנו מדברים עליו זה המעורבות, התערובת של הקיום ואי הקיום ביחד.
אבל פעם
הרב
לימד אותנו שאם מדברים על השתלשלות העולמות, גם הדרגה של הרע יורדת בהתאם.
יש יותר רע למטה.
זאת אומרת שבעולם העליונים יש גם רע.
יש פחות רע.
אבל יש שם חיים.
מה?
בעולם יש חיים בעולמות העליונים?
למה לא?
לא כמו שאנחנו מכירים אותם.
למה שלא יהיה חיים שם? זה חי מאוד, חי העולמים.
מה זה נקרא חיים בעולמות העליונים?
זה הרבה יותר חי מאצלנו. אצלנו החיים הם צל של החיים האמיתיים. עוצמת החיים שיש שם. משהו אחר.
מה זה החיים שם?
מה זה החיים? מה זה החיים? לא תגידי מה זה חיים.
זה תנו החיים?
כן, תן לי הגדרה של חיים, בבקשה. שננסה, מה יש?
ביולוגיה?
אני שואל אתכם, הגדרה של חיים, מה גורם לכם להגדיר משהו כחי? מה שאני, אולי זה מה נעזור לך קצת. תפוח על העץ, הוא חי או מת?
על העץ הוא חי?
הוא חי. יש לו הוכחה שזה לא נכון. כי אם אתה חותך אותו, תולש אותו, הוא כבר לא חי. אז זה סימן שמה שהיה חי בו, שמה שהיה חי בו זה העץ, ולא הוא.
הוא חי כמשהו חי.
זאת אומרת, חיים עוברים דרכו, ולכן אתה אומר שהוא חי, אבל הוא לא החיים. יפה. עכשיו אולי תגיד שהעץ הוא החי, זה לא נכון. שהרי אם תחתוך את העץ, העץ אינו חי. אז איפה החיים? התשובה היא, לא, זה דווקא צריך לקרב אותך לתשובה. חיים זה מה שמגדיר את עצמו על ידי עצמו.
אז יש רק חי אחד. ואסור להגיד שהוא חי בכלל.
נכון, חי העולמים. נכון, זאת אומרת, יחד יש התפשטות של חיים בכל. ככל שאתה יותר רחוק מן השורש, ככה אתה פחות חי. אז אנחנו שאנחנו למטה, אנחנו חיים פחות מאשר העולמות העליונים.
אז הגדרה של חי זה התפשטות עצמאי. חי העולמים אל הבריאה.
נכון. יפה.
עכשיו אני
יותר.
זה דבר מת.
לפי זה, מצד האמת, אין דבר מת. נכון. זה מה שאומר האריזה. האריזה לא אומר שכל דבר חי. בזה הוא חולק על הרמב״ם.
אוקיי, כי
מה נקודת
המת? מה זה
עד רבה, למה יש תומת מת? כי הוא קצת חי. כשהמת מתקלה לגמרי, אין תומה. נכון?
אז אם ככה כל...
כלומר, אם שורפים גוף, האפר לא מתאבד. בסדר?
זה שהיא הגדרה הזאת, היא העולם הגבוה ביותר הכי חי.
נכון. יפה. זה ההפך ממה ששאלת בתחילה. יפה. איפה היינו? ואולם, כל מה שזכרנו מענייני הטוב והרע ומלחמת השכל והחומר וכל ענייני תיקון וקלקול, שורש כל העניינים כולם הם התגברות הכוחות האלה עניינם ותולדתם בנבראים, בשרשים או בענפים או הכנעתם וביטול פעולתם והסיר עניינם ותולדתם, מן הנבראים, שרשים וענפים. והנה, חילוקי מדרגות הרבה, יש בניין כוחות הרע שזכרנו, ונשפע מהם, ובדרך כלל נקרא לנשפע מהם טומאה, חושך וזוהמה, או חול, וכיוצא בו. כן, כלומר, זה מדרגות מדרגות. ולנשפע מהארת פניו יתברך שמו נקרא קדושה וטהרה, אור וברכה, וכיוצא בזה. אבל בהבחנת פרטי העניינים, נבחין מיני הסוגים האלה ופרטיהם, שעליהם סובב כל הנהגה, שאדון ברוך הוא מנהג את עולמו, ואומנם הנה לכל עניין מעניינים אלה נמצאו פקידים ממונים מסוג המלאכי שביארנו למעלה להוציא הדברים לפועל עד הגשמיות אם לטוב אם למוטב. כן, יש מלאכי חבלה. והנה הם משרתיו יתברך, עושה דברו. זה כמו שאבא אומר לבן שלו, אתה יותר גרוע מהיצר הרע. למה? כי היצר הרע עושה מה שקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות, ואתה גם את זה לא עושה. אומר לו הילד, אבל אבא זה לא חוכמה, לא, אין יצר הרע. שכן רצה וסידר שתהיינה גזירותיו יוצאות למעשה על ידי מלאכיו כפי מה שהפקידם ומסר בידם. טוב, זה צריך ללמוד.
זה
מה שאומר שהחול לכאורה זה שייך לתומה. זה לא מדויק.
זה לא סתם חול, זה חול.
זה לא מדויק, צריך לדבר.
מתכוון לחול?
חול, חול. לא, חולין, מובן של חולין.
חולין, לא.
אנחנו עוברים עכשיו לספר הקדוש. אורות.